קצה משודרת מבית האוזן השלישית. בית למוזיקה ולתרבות קצה. אתם עכשיו.
אתם עכשיו.
על הקצה. הקצה. הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
הקצה. הקצה. KZ Radio. נקודה.net.
Welcome. It's nice to have you here. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Radio right here.
CinemaScope. In Yair Rave.
So, yeah, that's
you
the
voice. You are on the radio.
That's the radio.
This is the radio.
That's a DJ.
No,
hi
better.
There.
שלום לכם, אני יאיר רווה, כאן באולפני האוזן השלישית, רדיו הקצה. ברוכים הבאים לסינמסקופ ברדיו הקצה, תוכנית מספר 322. זוכרים, אנחנו ימי רביעי בתשע בבוקר. אם עכשיו יום רביעי בתשע בבוקר, אתם שומעים אותי עכשיו אצלכם בלייב. אז בוקר טוב. ב-12 בינואר 2022, י' שבט תשפ"ב. עוד תאריך יפה וחשוב. את סינמסקופ ברדיו הקצה עושים עומר סנש, בן אש, לאה שפיגל, בארי לבנת. תודה לאוזן השלישית שמחדרי אנחנו משדרים. תודה לצוות האתר וצוות המגזין kzradio.net. ותודה לקואמי. ותודה לכם שאתם מאזינים. ותודה לסינמטק תל אביב, כי סינמסקופ ברדיו הקצה משודר בחסות סינמטק תל אביב. הנה כמה המלצות לשבוע הקרוב. היום, יום רביעי, ב8:30, תיפתח הסדרה חיים שכאלה, בשיתוף קרן הקולנוע הישראלי. הסדרה מציגה עותקים דיגיטליים חדשים ומשוחזרים של קלאסיקות ישראליות בלתי נשכחות, בשילוב מפגשים עם כוכבי הסרט, והקרנת קטעי רעיונות עם היוצרים. הסרט הראשון שיפתח את הסדרה היום, ב8:30, הוא סרט הפשע הישראלי, מתחת לאף, של ינקול גולדווסר. וחיים מרין, התסריטאי, גולדווסר, הבמאי. ארבעה פושעים שמנסים לגנוב את הכספת של משטרת יפו, סיפור אמיתי שקרה. בכיכובם של משה איבגי ואורי גבריאל, שגם יגיע לשוחח עם מרת פרחומובסקי על אחורי הקלעים של ההפקה. מאוד מאוד מסקרן לראות את הסרט הזה בדיעבד, במבט לאחור. אולי נעשה את זה באמת. 40 שנה אחרי. אני ממשיך. עוד היום, גם בשעה 8, הסרט אונודה אלף לילות בג'ונגל, במסגרת פסטיבל אקינו לקולנוע יפני. סרט מרתק, במלא יופי, מבוסס על סיפור אמיתי שלא יאמן. חייל בצבא יפן בשנת 1944, נשלח לאי בפיליפינים על מנת לעצור את הפלישה האמריקאית. משימה אותה הוא מתכוון לבצע בכל מחיר. זה היה סרט הפתיחה של מסגרת מבט מסוים בפסטיבל קאן 2021. והמאזינים שלי, כן, אתם, רק בזכות זה שאתם מאזינים לחמש הדקות הראשונות של התוכנית, אתם מרוויחים כסף. אתם יכולים לראות את הסרט הזה, אונודה, אלף לילות בג'ונגל, הערב, בסינמטק, אם תזמינו כרטיס מראש באתר של הסינמטק ותזינו את הקוד KZ22 באותיות קטנות, וקבלו כרטיס לסרט במחיר 15 שקל. היום, אז תעשו את זה כבר עכשיו. בסוף השבוע יהיה דאבל פיצ'ר של אלמודובר, הסרט הקצר של אלמודובר, הקול האנושי, ומיד לאחריו הסרט הראשון שלו שהוקרן בישראל ב-1987, חוק התשוקה, שני הסרטים בכרטיס אחד. הקול האנושי הוא גרסתו הססגונית והייחודית של אלמודובר למחזה יחיד של ז'אן קוקטו, על אישה שננטשה על ידי אהובה בכיכובה של טילדה סווינטון, ואילו חוק התשוקה הפרובוקטיבי מציג את כישרונו של אלמודובר הצעיר דרך תיאור משולש אוהבים שמסתבך. דאבל פיצ'ר אלמודובר. ובשבת, החל מהשעה 5:15, יוקרן הסרט היפני רחב היריעה Happy Hour, גם הוא במסגרת פסטיבל אקינו לקולנוע יפני. סיפורן של ארבע חברות בנות 30 ומשהו הבוחנות מחדש את חייהן, כאשר אחת מהן מתגרשת מבעלה, מתפרס על פני מעל 5 שעות, 5 שעות של סרט. הוא יוקרן בשלושה חלקים, זה הבמאי ריוסוקה המגוצ'י, שמציג בצורה כנה ומפוקחת את הגיבורות הנשיות שלו, ולוקח את הצופים עמו למסע הדין, אך מלא תחושת חיות ורגש. ואני מוסיף פה, שאני גם גיליתי את ריוסוקה המגוצ'י, בזכות הפסטיבל הזה שמתקיים עכשיו בסינמטקים, ואנחנו נדבר עליו עוד הרבה, כי הסרטים שלו יגיעו, אמורים להגיע לקרונות מסחריות, ואני חושב שגם הוא הולך לזכות באוסקר לסרט הזר הזה. אז תזכרו את השם ריוסוקה המגוצ'י, אנחנו נזכיר אותו הרבה בחודשים ובשבועות הקרובים. אז עד כאן כל ההמלצות של הסינמטק, מהסינמטק עבורכם. אם אתם רוצים עוד לקרוא על הסרטים או פרטים נוספים וסרטים נוספים וכרטיסים, הכל באתר של סינמטק תל אביב, cinema.co.il. זהו, עד כאן דברי החסות והתומכים והעוזרים שלנו, ואנחנו בעצם תוכנית רשמית ראשונה של 2022, הוא השעבר כזה, הקדשתי את רוב התוכנית לליקריץ פיצה, אז התמקדתי, הייתי יותר ב-1973 מאשר בשנת 2022. 1982, אחת השנים החשובות עבורי באופן אישי מבחינה מוזיקלית, כמות הלהקות, תקליטים, אלבומים שגיליתי בשנה הזאת, מחייבת אותי להקדיש את השנה הקרובה לכמה וכמה חגיגות יום הולדת של אלבומים שיצאו, כמות האלבומים שיצאו ב-1982, שהרעידו את העולם שלי, ולדעתי הרעידו את העולם כולו, וכמה שמות חדשים שלמדנו להגיד בתקופה הזאת. אז 40 שנה בדיוק חלפו מאז 1982, ואנחנו נחגוג את 1982 לאורך כל שנת 2022. והנה להקה שגיליתי, שמעתי עליה לראשונה ב-1982, והפכה לאחת הלהקות האהובות עליי בכל הזמנים, לאו דווקא האלבום הספציפי הזה. הלהקה היא טוק טוק, האלבום נקרא The Party's Over, וזה מתוכו. We'll be right back. טוק טוק 1982, אלבום הבכורה שלהם, אחד הסינגלים הראשון שלהם. להקה שהרעישה אותי, הרעידה אותי, הדהימה אותי, הלהיבה אותי. ואיזה טרנספורמציה הם עשו, ההרכב הזה, בין 1982 ל-1991, בתוך 10 שנים הם הפכו מעין בני דורם ומקבילם של, של דורן דורן, ושכאלה, אנשי הגל החדש, הרומנטיקה החדשה, ותוך 10 שנים הפכו למין להקת אמביאנט ג'אזית, פשוט מופלא, אין... אז האלבום הספציפי הזה, האלבום הראשון, אין בו המון שירים, יש פה כמה שירים מצוינים, אבל אין בו המון שירים, אבל כל האלבומים שמוציאו אחר כך, פשוט יצירות מופת, אחת-אחת, ואני גיליתי, לכן בחרתי להתחיל את שנת 2022, יש הרבה להקות שאני אומר, זה הלהקה שאני הכי אוהב, כן, דפש מוד, ביטלס, כל מיני להקות כאלה שאני שם בטבלות וברשימות, אבל גיליתי שכשבא לי לשמוע משהו שאני אוהב ומלהיב אותי, ואו משמח אותי, או נוגע לי ללב, או מעציב אותי, אני שם טוק טוק. זה כאילו ה-go-to band שלי, אני חושב שזה הלהקה שאני שומע מעבר, שאני שומע הכי הרבה, סתם ככה, כשפשוט מתחשק לי. אז אני צריך לשים לב לזה. ג'ינגל.
סינמסקופ.
סינמסקופ.
Yeah! עם יאיר רווה.
רדיו, what the fuck?
את ה... הקדמה לסרט הבא, הסרט הראשון שנדבר עליו בתוכנית, אני אתן ללוריד לעשות.
Is this a dagger which I see before me? The handle toward my hand? Come, let me clutch thee. I have thee not, and yet I see thee still. Art thou not fatal vision, sensible to feeling as to sight, or art thou but a dagger of the mind? A false creation proceeding from the heat-oppressed brain.
לוריד, עושה שייקספיר, בקטע שאני זוכר, גם מתחילת שנות ה-80, MTV, או לא, בעצם שנות ה-90 אני חושב שזה היה, MTV החליטו להנגיש תרבות ואומנות לצופים הצעירים והבורים שלהם, ולקחו כל מיני אנשים שיבצעו קטעי מופת, אני לא חושב שזה קרה הרבה, אבל ראינו אפשר לקרוא את לוריד לעשות קטע מהמונולוג של מקבף, על ה... פיגיון שביד שלו, והם הוסיפו לזה גיטרות של לוריד, ומה שאנחנו לא רואים ברדיו, איזשהו סוג של מין מונטאז' כזה קליפי, שאמור להפוך את זה ליותר צעיר ומגניב, וכמובן הדליברי של לוריד, שלא נשמע שייקספירי בכלל, אבל אולי מתאים לגישה ולמצב הרוח ולאגרסיביות אולי גם של מקבת כשהוא אמר את המונולוג הזה. אנחנו נדבר עכשיו על מקבת. כי לא רק MTV ניסו להנגיש את מקבת ואת שייקספיר לקהל חדש, עכשיו מגיע פרויקט של ג'ואל כהן, חצי מהצמד האחים כהן, בפרויקט הסולו הראשון שלו, אחרי 18 סרטים ביחד עם אחיו, איתן כהן, ג'ואל כהן עושה סרט סולו, והוא בוחר לעשות את מקבת של שייקספיר, כמעט באופן מילולי, אין הרבה אדפטציות מילוליות, כלומר הוא לא יעביר את זה לאנגלית של ימינו, השאיר את השפה השייקספירית, את המקצב השייקספירי, את אוצר המילים השייקספירי, את עולם האידיומים העצום, אחד הדברים המופלאים שכששומעים את הטקסט השייקספירי המקורי זה, זה קצת כמו כשקוראים תהילים, זה כמות הביטויים והסלוגנים ושמות הסרטים והיצירות האחרות שנלקחו מתוך מקבת, מתוך הרבה יצירות של שייקספיר, אבל ספציפית עכשיו אנחנו מדברים על מקבת, אז זה קצת גם טיול בתוך תרבות המאה ה-20, ולזהות משפטים שאחר כך נכנסו לתוך הלקסיקון של השפה המודרנית, והתנתקו מהעבר המקורי של המקור השייקספירי. השאלה היא, מה ג'ואל כהן עושה עם יצירה שלא הוא כתב אותה? כלומר, הוא ואחיו כבר עשו עיבודים לסרטים, לספרים, או סרטים שנעשו בהשראת יצירות אחרות, או שגנבו מיצירות אחרות. הם אנשים שמאוד מאוד מתבססים ביצירה שלהם על, על, על מקורות קודמים, יוצרים איזשהו סוג של רימיקס של, של יצירה ישנה, או אפנון תדר מחדש של, של טקסט קיים שמסתתר בתוך הטקסט שלהם, אבל לרוב הם עושים את זה לא כעיבוד רשמי, אלא, אלא משהו שהוא, שהוא מקורי שלהם, שבתוכו יש איזשהו סוג של DNA ישן. ופה הוא לוקח ממש את הקלאסיקה של שייקספיר, עושה עיבוד באמת מאוד מינימלי. אני חושב שאחד הדברים ש, שג'ואל כהן אמר ברעיונות שקראתי איתו, זה שזה, הוא, אחת הסיבות שהוא בחר במקבס הזה, כי זאת ההצגה הכי קצרה של, של שייקספיר, או מבין הטרגדיות. כלומר, לא צריך לקצר הרבה כדי שזה לא יצא סרט מאוד מאוד ארוך. כי ברוב הפעמים, כשמאבדים שייקספיר, אז זה סרטים של, של שלוש שעות או שעתיים וחצי וכן הלאה, כי זה יש המון המון טקסט. פה עקבתי, וכשראיתי את הסרט, עקבתי אחרי הטקסט המקורי, ויש מעט מאוד הידוקים, כמה סצנות שהוא מתחיל קצת יותר מאוחר, כמה סצנות שהוא משנה את הסדר בין ה... בין הדוברים מהחלק הראשון של הסצנה לחלק השני, כדי אולי ליצור איזשהו סוג של היגיון דרמטי, אבל אין שינויים עצומים. כלומר, מי שרוצה להתוודע ולהתמודד עם הטקסט המקורי באנגלית של, של שייקספיר, זה בהחלט מבוא מאוד מאוד טוב לטקסט. אני חושב שמה שמשך אותו לזה, זה קודם כל כי אין לו את אח שלו. אני חושב שזה אחד הדברים שאנחנו לומדים מהסרט הזה, זה קצת את חלוקת העבודה שהייתה בין אחים כהן, שהיה, זה נראה תמיד איזשהו סוג של אלכימיה או, או סינרגיה, לא ברור איפה אח אחד מתחיל והאח השני נגמר, מי אחראי על המילים ומי אחראי על התמונות, מי אחראי על בימוי שחקנים, מי אחראי על בימוי מצלמה, לא לגמרי ברור, והם דאגו לשאור, להשאיר את זה עמום, ואחד הדברים שאנחנו מבינים זה באמת ש, שיש את, ה, את העמימות הזאת, אבל, אבל נדמה לי, שאנחנו מגלים עכשיו שאית'ן כהן כנראה היה יותר איש של המילים מבין השניים, ומי שלא למד קולנוע, אית'ן כהן היה איש שלמד פילוסופיה, ועשה לדעתי אפילו תואר שני בפילוסופיה, וכנראה שהוא האיש שיש לו את הפטיש המילולי, כי אם אתם מקשיבים לסרטים של האחים כהן, הם מרהיבים מבחינה מילולית, אני מטורף על הסרטים של אחים כהן, נורא נדיר של סרט של אחים כהן שאני לא מאוד מאוד אוהב, אני יכול לאהוב פחות, או להיות לפעמים קצת אפולוגטי כלפי סרטים מסוימים שהם פחות טובים, אבל באופן כללי, אני ממש אוהב את הסרטים שלהם, בין השאר, כי הם עושים עבודה מאוד יפה בצד הטקסטואלי, לא התסריטאי, מבנה, דמויות, מניעים, אלא ברמת השפה כמייצגת תקופה, אזור ודמות, כמאפיינת של דמות. והם עושים את זה תמיד גם בצורה מוקצנת, כלומר הם מלבישים את הדמויות שלהם במילים שדמויות כאלה לא היו אמורות לדעת להגיד, ותמיד שפה יותר גבוהה ממה שאני אומר לנו, ותמיד שפה, שפה שלא תמיד לגמרי נהירה לנו, כי רוב הסרטים שלהם סרטים תקופתיים, והם מאוד טובים בלשחזר, וכן, לשחזר דיאלקטים, ונוסחי שפה, משלבי שפה של תקופות ושל אזורים. זה ממש כמעט כל הסרט שלהם הוא קודם כל מחקר לינגוויסטי לפני כל דבר אחר. ואותי זה מפעים ומרגש. אני חושב שאם רואים את הסרטים של האחים כהן עם תרגום, אז יותר קל להבין אותם, כי לא כל הטקסטים שלהם ברורים מאליהם, אבל לפעמים אולי מפספסים באוזן את העולם המילולי, שהוא לא רק של משחקי מילים, אלא של מילים שהם מוצאים ארכיונים, מילים ישנות, או מילים כזה שעברו מן העולם. אני ממש אוהב את זה, אני מאוד אוהב את התכונה הזאת של האחים כהן, אז אני מבין מזה שבהיעדרו של אית'ן כהן, גם כתסריטאי וגם כשותף לבימוי, אז ג'ואל כהן רוצה טקסט מופתי, שנורא כיף ללעוס אותו בפה, נורא כיף לתת אותו לשחקנים, שיבטאו אותם, שיש לזה איזשהו ריתמוס, שיש בזה איזשהו סוג של משלבים מוקצנים, בין שפה מאוד מאוד גבוהה, ובין שפה מאוד נמוכה ומוכרת לנו, אז הוא הלך לשייקספיר, שייקספיר נותן לו את הדבר הזה שכנראה אחיו עד עכשיו נתן לו. וגם פה, כנראה שג'ואל כהן אוהב לעבוד בזוגות, כי זה עדיין סרט פרויקט משפחתי זוגי, אבל הפעם זה לא האחים כהן, אלא הזוג כהן מקדורמנד. ג'ואל כהן הוא בן זוגה של פרנסיס מקדורמנד. אני באמת לראות את מדף האוסקרים שלהם. אני חושב שזה הזוג עם הכי הרבה אוסקרים אי פעם, נכון? לא יש שישה, אולי יש ארבעה, נכון? יש לה ארבעה אוסקרים, שלושה על משחק ואחד על הפקה של ארץ נוודים. אז יש להם מדף עם עשרה אוסקרים ביחד. זה אומר שהזוג דיסני עדיין יש לו אולי יותר אוסקרים. מר דיסני, גברת דיסני לא קיבלה אף אוסקר, אבל למר דיסני לבד יש יותר מעשרה, נדמה לי. לא משנה. אז פרנסיס מקדורמנד גילמה את לדי מקבט בהפקה רפרטוארית באיזשהו תיאטרון מקומי, נדמה לי איפשהו בקליפורניה או באזור סן פרנסיסקו, והציע לג'ואל כהן לביים אותה, והוא לא רצה, הוא לא בניין של תיאטרון, דווקא איתן כהן מביים תיאטרון בשנים האחרונות, והוא נרתע מזה, הוא נבהל מזה, הוא לא חושב שהוא מספיק טוב לזה, אבל שניהם יודעים שזה ידליק בו משהו, זה יצית בו את הרעיון הזה, הוא ראה אותה עובדת על התפקיד, ראה את ההצגה, עקב אחרי ההפקה של ההצגה, וזה התחיל להתבשל בתוכו, הרעיון הזה האם אפשר לאבד את זה לקולנוע אחרת, ראינו הרבה עיבודים של מקבת בקולנוע, היה קורוסאווה והיה פולנסקי והיה אורסון וולס, ג'סטין קורזן עשה מין איזשהו סוג של עיבוד שמתקשר עם קהל מודרני לפני כמה שנים, איכשהו בסוף של הדבר מגיעים למקבת שוב ושוב, הוא אומר, האם אני יכול לעשות משהו שיהיה משלי לדבר הזה? ואני חושב שאחד הדברים שבתור מי שמכיר את האחים כהן, ואוהב מאוד את האחים כהן, שוב, כל שנה שיש סרט של האחים כהן, אני חושב שתמצאו אותו ברשימת סרטי השנה שלי, מאוד מאוד נדיר, שסרט שלהם לא יהיה ברשימת סרטי השנה שלי, אני ממש אוהב אותם. אז אחד הדברים שהסרט הזה, כשאתם מכירים את האחים כהן, הסרט הזה מראה לנו, הוא קצת, מה עושה במאי? כי הטקסט נתון, אנחנו יודעים ששייקספיר כתב אותו, והדרמה נמצאת, והדמויות נמצאות, והסיטואציה כבר מוכרת ומפורסמת, ואנחנו משתמשים במילים מקבט, ולדי מקבט באופן יומיומי, כשאנחנו רוצים לדבר על פוליטיקאים לצורך העניין, בואו נזכר בבית הקלפים. בעונות הראשונות של בית הקלפים, הסדרה של דיוויד פינצ'ר לנטפליקס, בעצם הסדרה הראשונה של הגדולה של נטפליקס, כל הזמן את ההשוואה הזאת לזה שקווין ספייסי הוא מקבט ורובין וייט היא מין לידי מקבט. אנשים שטובעים בתוך האמביציה שלהם ומוכנים לעשות הכל כדי להגשים את האמביציה שלהם, ולידי מקבט תעשה הכל מאחורי הקלעים כדי להפוך את בעלה למלך. אז, ואני חושב שזה לא אסוציאציה, אני חושב שיש פה זה איזשהו סוג של סיפור של איך אנשים נהיים חולי כוח, נהיים כזה עם איזשהו סוג של תאוות כוח שתגרום להם לעשות הכל כדי להשיג את הכוח המוחלט הזה, במקרה של מקבט כולל להפוך לרוצח, ואחד הדברים שאנחנו מגלים בגרסה של ג'ואל, מה זה מגלים? זה נכון בכל הגרסות, אני חושב שג'ואל כל מאוד מתעכב על הנקודה הזאת, שמקבט בעצם הופך להיות רוצח סדרתי, הוא לא רוצח רק כדי להביא את עצמו למלוכה, אלא הופך להיות רוצח סדרתי, כדי להבטיח שהמלוכה הזאת יישאר בידיו, ושכל האופוזיציה שלו תיעלם. אז הדימוי קיים, והדמויות קיימות, והטקסט קיים, אז מה עושה במאי? ואני חושב שזה מה ש... זה האתגר שלקח על עצמו ג'ואל כהן, ואותי זה מרתק, איפה למקם את הסיטואציה הזאת? זה סיפור שקרה באמת, דרך אגב, במאה ה-15 נדמה לי, בסקוטלנד, מלך אמיתי שמלך על, על סקוטלנד ומסע הרצח שלו. האם להפוך את זה לדרמה תקופתית? כפי שעשו לפניו, פולנסקי, פשוט להפוך את זה ל, 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 לדרמה שמתרחשת בסקוטלנד ב, ב, בתקופה הזאת, או להפוך את זה ל, למשהו שהוא יותר סמלי, מסומן, מסומל, או, או כמו שאנחנו נקרא לזה יותר תיאטרלי, משהו ש, שהעולם שבתוכו הדרמה מתחוללת, הוא עולם מלאכותי מאוד, עולם ש, שלא נראה אמיתי, אלא נראה בימתי, הוא נראה מאוד מאוד מעוצב. וזה הכיוון שאליו הולך ג'ואל קוהן, יוצר סט מאוד מאוד מרשים, מצלם את הכל בשחור לבן, ויוצר דרמה שעוסקת באור וצל, בחושך ובאור. אני לא יודע מה בא קודם, ההחלטה שלו ללהק את דנזל וושינגטון כמקבט, מול פרנסיס מקדורמנד כליידי מקבט, שהוא שחור והיא לבנה, ואז להפוך את זה לסיפור של שחור ולבן גם בצילום, או הפוך, או שזה קרה באופן אורגני, אלה דברים, איזשהו סוג של פרשנות, שיהיה מעניין לראות. אני לא חושב ש, שיש איזושהי בעיה, נגיד אוטלו מוגדר כדמות שחורה, ממוצא אפריקאי, דמות שחורה, או צפון אפריקאית, או, או, או מרכז אפריקה, זה משתנה לפי, ה, לפי הליהוק. מקבט הוא, הוא מלך סקוטי, כלומר, אין מניעה, אין פה איזשהו סוג של ריוויזיה נורא גדולה מבחינת המשמעות שלה, של ההצגה, מזה שהוא בוחר בדנזל וושינגטון לתפקיד מקבט, חוץ מזה שאנחנו מגלים שוב שדנזל וושינגטון הוא שחקן נפלא, אדיר, נורא אהבתי את המקבט שלו, הוא נוגע ללב, הוא מיוסר יותר ממה שאנחנו מכירים במקבטים אחרים, הוא עמוס לבטים, הוא לא עושה את מה שהוא עושה בהחלטיות נחושה, זה הצד של אשתו בסיפור, והוא כל הזמן חושב מה הוא רוצה, ומה הוא צריך לעשות כדי לעשות את זה, אבל כל הזמן גם מהסס. דמות מאוד מאוד מאוססת, ואני חושב שדנזל עושה את זה מאוד יפה, את ההססנות הזאת, את ההתלבטות שלו, את ה... אפילו את מידה מסוימת של יסורי מצפון, או תובנה שלא יצא מזה שום דבר טוב. כל זה משתמע מהמשחק של דנזל וושינגטון, שבאמת מבצע את המונולוגים, כי האתגר הגדול עם שייקספיר זה מה עושים עם המונולוגים. המונולוגים זה תחבולה מאוד תיאטרלית, תיאטרלית מיושנת גם, שלא עובדת, לא אמורה לעבוד בקולנוע. בקולנוע אנשים לא מדברים לעצמם. אז יש את אופציית ה-voice over, וזה אחת הגרסאות שעשו בעיבודים קודמים, כאילו להפוך את המונולוגים למחשבות פנימיות של הדיבורים, של הגיבורים. ובמקרה הזה הוא, ג'ואל קוהן כן הכניס עוד אנשים לחדר כדי שזה יישמע כמו דיבור אל מישהו, או הרהור בקול רם, אבל ברור לנו שזה מישהו שמדבר מדבר את מחשבותיו, וזה גם מסתדר, כי אנחנו רואים שהוא גם קצת מאבד את אחיזתו במציאות, אז הגיוני שהוא גם התחיל לדבר אל עצמו. אבל אני חושב שאחד הדברים שג'ואל קוהן רוצה להגיד לנו, זה שהנושא של ריאליזם, והנושא של היחס של המחזה למציאות ריאליסטית, מציאות אמיתית של איך אנשים מתנהגים בחיים, לא רלוונטי, כי הכל פה מאוד מוקצן ומלאכותי, והדמויות האלה הן דמויות ארכיטיפיות, יותר מאשר דמויות בבשר ודם. כלומר, הכל פה מאוד מאוד סמלי, הסט מאוד גיאומטרי, השימוש באור וצל לאורך כל הסרט מאוד סמלי, השימוש בערפל, שימוש בצללים ובגוונים של אפור. הכל פה מאוד משדר רעיונות דרמטיים, מוסריים, מטאפורים, שהם פרשנות לטקסט הנאמר. זאת אומרת, הטקסט הנאמר נתון, השחקנים יודעים פחות או יותר מה הם עושים, לא חושב שג'ואל קוהן נמצא במקום שבו הוא צריך ממש לביים את דנזל וושינגטון או את פרנסיס מקדורמנד, איך לבצע את התפקיד הזה, אז הוא אומר, מה הפרשנות שלי לדבר הזה? כמו למשל, מה התפקיד של המחשפות? אז אחד הדברים שהוא עושה, זה בוחר בשחקנית אחת, קטרין הנטר, שתגלמת את שלוש המחשפות, ואני הרגשתי, זה פרשנות שלא מחזיקה מעמד בכל 100% של הסרט, בייחוד לא בהתחלה שלו, אבל אני חושב שיש פה איזשהו סוג של רעיון שהמחשפות, יותר משהן נותנות את הנבואה, יותר משהן האורקל מהטרגדיה היוונית, הם הקולות בראשו של מקבט, שהנבואה הזאת שהן נותנות, הן נותנות לו את הנבואה, שהוא עתיד להיות מלך סקוטלנד. והוא לא אמור להיות מלך סקוטלנד, הוא אחד מאצילי סקוטלנד, והוא אחד מגיבורי המלחמה, וגיבורי הצבא של סקוטלנד, והוא מקורב מאוד למלכות, ויש לו תואר אצולה משלו, והוא שליט של אחד האזורים. אבל הוא לא אמור, הוא לא בשושלת להיות מלך סקוטלנד, והוא צריך לחסל לא מעט אנשים, כדי להפוך להיות המלך. אבל הם נותנים לו את הנבואה שהוא יהיה המלך, והנבואה הזאת משנה בתוכו משהו, הופכת אותו למישהו שהוא לא היה לפני רגע. ויש פה את העניין הזה שדנזל ופרנסס הם שניהם שחקנים בשנות ה-60 לחייהם, היא בת 64 והוא בן 67. כלומר, זה מקבט בפנסיה, וזה עניין מעניין, כי מקבט אמור להיות אציל צעיר, יחסית, שמסתכל על העתיד שלו ואומר, אני רוצה להיות מלך. ופה זה מישהו שכבר מסתכל על החיים שלו ברובם לאחור, והנושא הזה של לא להגיע למלוכה, זה איזשהו סוג של פספוס שלו. אז כלומר, אז יש פה איזושהי פרשנות מעניינת של מי היה מקבט עד אותו רגע שבו הוא פוגש את נבואת המחשפות, ואיך הנבואה הזאת משנה אותו. אז יש פה איזשהו עיון, קצת בנושא של נפש האדם, ועד כמה קל להשחית אותה כנראה, עד כמה קל להפוך מישהו שהיה כנראה נורמלי עד לפני רגע, ורוב חייו, ופתאום נהיה מוטרף מתאוות כוח. לאורך הסרט, לא אכלתי שלא לחשוב על סרט אחר של אחים כהן, על האיש שלא היה שם, שהוא אחד הסרטים שלהם שאני הכי אוהב, וגם הוא מצולם בשחור לבן, בשחור לבן דומה, מאוד קונטרסטי ומאוד סמלי, ומתרחש בתוך ראשו של גיבור, שברוב הזמן הוא מאוד פסיבי, חוץ מהרגעים שבהם הוא מפסיק להיות פסיבי. והרגעים שבהם הוא מפסיק להיות פסיבי, הם רגעים טרגיים, רגעים שהופכים אותו לגיבור טרגי. גם שם פרנסס מקדורמנד משחקת. זה לא מתלבש אחד לאחד, זה לא, האיש שלא היה, חזרתי לזה, האיש שלא היה שם, לא עיבוד למקבט, ואין שם איש, אין שם תאוות בצע, אבל יש כן, הדברים שאנחנו עושים, כדי לגרום למפלה שלנו, שני הדברים האלה, ואני חושב שיש, אני רואה משהו גם סגנונית, וגם מבחינת הליהוק, אבל גם בעולם הזה, שהוא לא העולם השייקספירי, אלא העולם הג'ואל כהני, שאני רואה איזשהו סוג של דמיון בין הדמויות האלה והאלה, אנשים שהיו קבועים, ושחייהם עברו עליהם באיזשהו סוג של החמצה, ופתאום מתעוררת איזשהו סוג של אפשרות לשנות את החיים שלהם, והאפשרות הזאת, כשמגיעה בשלב מאוחר, נורא מדרדרת אותם, פשוט מפילה את שני האנשים האלה, גם שם זה בילי בוב תורנטון ופרנסיס מקדורמנד, ופה דנזל וושינגטון ופרנסיס מקדורמנד, היא מדרדרת אותם נורא מהר לכיוון אלים וטרגי, והטרגיות היא בלתי נמנעת. אז שם זה מחיר הפסיביות, ופה זה מחיר האקטיביות, כי הוא באמת הורג אותו. גם שם יש עניין של הריגה, גם שם בילי בוב תורנטון הורג את ג'יימס גנדולפיני, אבל זה בהגנה עצמית, אז זה לא בדיוק אותו דבר. אבל לא יכולתי שלא לחשוב על האיש שלא היה שם לאורך הצפייה במקבט, קודם כל מבחינה צורנית, כי העשייה הקולנועית היא כל כך נוכחת, היא כל כך זועקת, היא כל כך מבקשת פרשנות, ששני הצדדים האלה התחברו לי. הדמויות שחיות בתוך כלא של אור, של קרני אור, של אור וחושך, של שחור ולבן, של איזשהו סוג של 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 גיאומטריה עיצובית מאוד מאוד מוקפדת. אז פה, אז אני מרגיש שזה גם איזשהו סוג של תרגיל בבימוי של ג'ואל קוהן, שאומר, אוקיי, בוא ננסה לפרש את, את, את שייקספיר, ולהפוך את שייקספיר קצת גם לסרט אימה, כי הוא רואה רוחות רפאים, אז באמת רוחות רפאים, או שהוא הולך ומשתגע ושומע קולות בראשו. אני חושב שזה אחד הדברים שאותי עניינו בסרט הזה, כי אני חושב שג'ואל קוהן ניסה להפוך את מקבט למישהו שמאבד אחיזה במציאות, ושכל הקולות שהוא שומע הם קולות בראשו ולא קולות ממשיים. כלומר, ברור ששייקספיר כתב על עולם שיש בו כישוף ויש בו רוחות רפאים. רוחות רפאים הם מוטיב חוזר אצל שייקספיר. אבל נדמה לי, שוב, זה לא פרשנות שמצליחה להחזיק מעמד בכל סצנה וסצנה, יש סצנות אחרות. הסצנה הראשונה, יש, בקבט לא רואה את המחשבות לבד. אם הוא היה רואה את המחשבות לבד, אז הייתי יכול להגיד שזאת הפרשנות שלו, שכל הדמויות הכישופיות הן הקולות בראשו, הטירוף שהולך ואוחז בו, שמצד אחד מדרבן אותו לרצח, מצד שני מדרבן אותו אחר כך גם להשתגע, כשרוחות הרפואים של האנשים שהוא רצח חוזרות לנקום בו, או לרדוף אותו, או לדרוש ממנו דין וחשבון. אז השאלה היחידה היא שיש לי זה, למי הסרט הזה מיועד? לא קל לצפות בשייקספיר בבן זמננו. לפני כמה שנים ראיתי עיבוד נורא נורא יפה, ממש יפה, של עמית אולמן, וחבריו לתיאטרון האינקובטור, עמית אולמן, פדרו גראס, והיה שם ג'ימבו ג'יי, היה שם עשה גם הטרגדיה של מקבט, בגרסת ספוקן וורד, מעובדת לעברית עכשווית, מחורזת. כלומר, הוא לקח את שייקספיר, שכתב את שייקספיר, ועשה את זה בחרוזים. זה היה יצירתי ונהדר ויפה ומבריק וחכם, והלביש את הרעיון הזה של גם את הסיפור של מקבט, אבל גם לתוך זה קצת את הסיפור של השחקן שמגלם את מקבט. כלומר, תאוות הכוח של המלך מול תאוות, לא יודע, הפרסום של השחקן שמגלם את מקבט, ואת הכללה שיש סביב ההצגה הזאת בקרב אנשי תיאטרון. אז זה עיבוד שמביאים אליו בתי ספר וקהל צעיר מאוד התחבר אליו, ואני פשוט חשבתי שזה מבריק, הגרסה הזאת, כי היא נורא נגישה, היא מדברת בשפה של ימינו, ואז אפשר לשאול רגע, מי המקבטים שאתם מכירים מחייכם, או מהעיתונים שאתם רואים, או מתוכניות הטלוויזיה שאתם רואים? מי הם האנשים האלה שאתם מרגישים שהכוח, או הדחף לכוח, יעביר אותם על דעתם? אני חושב שזה היה הבדל בין מקבט ובין ריצ'רד השלישי. ריצ'רד השלישי הוא מלך שלא מוכן לוותר על מלוכה שלו, ומשתגע כדי להחזיק במלוכה. מקבט הוא מישהו שמשתגע כדי להשיג את המלוכה. אז כאילו זה כאילו קצת מלפני ואחרי במהלכים האלה. אז פה ג'ואל קוהן לא עושה עמית אולמן, ג'ואל קוהן עושה משהו הרבה יותר למתקדמים, לאנשים שצריכים מאוד לאהוב את האחים קוהן, או מאוד מאוד לאהוב את שייקספיר כדי להיכנס להרפתקה הזאת, ולעקוב אחרי הסיפור והדמויות והטקסטים, וזה לא מאוד נגיש. עכשיו, אני התמוגגתי כי הוא ביים את זה באופן שנראה מאוד אקספרסיוניסטי, זה נראה כמו סרט משנות ה-20, עם השחור לבן, מצד אחד העולם של האקספרסיוניזם הגרמני בשנות ה-20, מצד שני העולם הזה של הקולנוע הסקנדינבי של שנות ה-20 עד ה-50, בעיקר קארל תיאודור דרייר, שהגיאומטריה הייתה שם מאוד, מאוד חזקה ומאוד נוכחת בפריימים שלו. נזכרתי במישהו כמו דרק ג'רמן, שעשה שייקספיר סלש מרלו, באופן כזה שזה נראה טבעי, בימתי, מלאכותי, הכל כזה מין איזשהו סוג של ערבוב של סגנונות, אבל עושה משהו שהוא לא מאוד נגיש, הוא באמת איזשהו סוג של פרויקט, באנגלית קוראים לזה Vanity Project, פרויקט אומר, אני יכול לעשות את זה, יש לי את האפשרות לעשות את זה, או כמו שהוא אמר, הוא חיכה לזה שאיתן כהן ירצה לעשות קצת, לקחת הפסקה מעשיית סרטים, הוא אומר, זה במילא לא היה מעניין אותו לעשות, כלומר, הוא לא היה יכול לעשות את מקבט, כחלק מהאחים כהן, מהצמד האחים כהן, שזה גם מלמד אותנו משהו לדינמיקה ביניהם, שכנראה שלכל אחד יש זכות וטו, אם מישהו נדלק על איזשהו רעיון, אבל השני לא רוצה לעשות את זה, אז הם לא עושים את זה. אז הוא חיכה לסיטואציה הזאת, שבו איתן כהן אומר, אני רוצה קצת לכתוב, הוא כותב ספרים עכשיו, זה יצא קובץ סיפורים קצרים שלו, הוא מביים לתיאטרון עכשיו, והוא יצא לאיזשהו סוג של טיים אאוט מעולם, מבימוי קולנוע, והוא תפס את ההזדמנות הזאת, ג'ואל כהן, ועשה את הסרט לבד, כי כנראה שאחרת הוא לא היה יכול לעשות את זה, ובעיקר כנראה עבור משאלת הלב של אשתו, של פרנסיס מקדורמנד, שרצתה לעשות את לידי מקבט גם בקולנוע. אז זה פרויקט מרתק, רק שאני לא יודע למי הוא מיועד. ואיפה רואים אותו? שאלה שתמיד שואלים, למה אתם שואלים בטוקבקים איפה רואים את הסרט? מה, התקלקל גוגל במחשבים שלכם? זו שאלה שאף פעם לא הבנתי, איפה רואים את הסרט? איפה שרואים סרטים? כל מיני סוגים של סרטים. בכל מקרה, הוא עולה ביום חמישי הקרוב בשירות הסטרימינג אפל טיווי פלאס, שהוא שירות שאני מאוד ממליץ עליו, כי יש שם יופי של דברים, אין המון דברים, אבל גם הוא עולה בהתאם, בתור מקום שאין בו המון דברים, אבל כל מה שעולה שם, תמיד יש בו משהו מעניין, והם נותנים באמת את הקארט בלנש הזה ליוצרים, לבוא ולעשות מה שבא להם. אז זה עולה ביום חמישי באפל טיווי פלאס, אבל הוא גם מוקרן, בגלל שזה סרט של A24, ול-A24 יש איזשהו סוג של הסכם הפצה עם קולנוע לב בישראל, אז הוא הוקרן כבר פעם אחת ביום חמישי שעבר בקולנוע לב, והוא יוקרן בסוף השבוע הקרוב. שוב, אני לא יודע אם באופן חד פעמי או באופן ספורדי, אבל תעקבו אחרי זה, אם אתם רוצים, אם אין לכם אפל טיווי פלאס ואתם לא רוצים לעשות את המנוי, או לחילופין ואתם אומרים, ובצדק, אני לא יושב עכשיו לראות שעתיים שייקספיר בטלוויזיה בבית, אני צריך שיושיבו אותי על כיסא, באולם חשוך, ויגדירו לי שעתיים בלי טלפון ובלי מקרר, ורק ככה אני אוכל לראות את זה, שזה מאוד מאוד נכון, אז תעקבו אחרי הפרסומים בקולנוע לב, הסרט מוקרן שם, שוב, באחת לה, כי זה לא סרט שיהיה מלא קופות. אז אם אתם, או בעניין של מאוד של אחים כהן, או מאוד בעניין של שייקספיר, אל תחמיצו. מי שיקדים לנו את הסרט הבא שנדבר עליו, הוא ון מוריסון.
When it's not always raining, there'll be days like this. When there's no one complaining, there'll be days like this. Everything falls into place like the flick of a switch. Well, my mama told me there'll be days like this. When you don't need to worry, there'll be days like this. When no one's in a hurry, there'll be days like this. When you don't get betrayed by that old Judas kiss. Oh, my mama told me there'll be days like this. When you don't need an answer, there'll be days like this. When you don't need a chance, there'll be days like this. When all the parts of the puzzle start to look like they fit, then I must remember there'll be days like this. Thank you. on everyone is up front and they're not playing tricks. When you don't have no freeloaders out there, get their kicks. Well, that's nobody's business the way that you want to live. I just have to remember there'll be days like this. When no one steps on my dreams, there'll be days like this. When people understand what I mean, there'll be days like this. When you ring out the changes of how everything is, well, my mama told me there'll be days like this. Oh, no, no. Oh, my mama told me there'll be days like this. Oh, my mama told me there'll be days like this. Oh, my mama told me there'll be days like this. Oh, my mama
ון מוריסון. פסקול של הסרט החדש של קנת בראנה, אפרופו שייקספיר, הוא כולו מלא בשירים של ון מוריסון. ון מוריסון חתום על המוזיקה ועל השירים, שירים מוכרים של ון מוריסון. הסרט נקרא בלפאסט, הוא יעלה בהמשך החודש בישראל, יש לו כמה קרנות טרום בחורה לפני זה. והוא מתחבר נהדר למקבט, קודם כל כי הוא בשחור לבן, ושתיים כי קנת בראנה ביים אותו, וקנת בראנה הוא אלוף העולם בשייקספיר לדור שלנו, האיש שנורא עזר להביא את שייקספיר את קן הנרי החמישי, ומאומה רבה לו דבר עם דנזל וושינגטון וכן הלאה. אז לחבר את קנת בראנה ואת ג'ול כהן ביחד לתוכנית אחת, זה כמעט מתבקש, וגם שני סרטים בשחור לבן. ופה עולה הכותרת, מה הקטע עם שחור לבן? יש המון סרטים בשחור לבן, תכנסו לבלוג שלי ותראו רשימה של 10.5 סרטים, 10.5 סרטים שספרתי מהשנה האחרונה. החצי זה הכרוניקה הצרפתית, ושהם בשחור לבן, 5 מהם בנטפליקס. יש איזושהי התעוררות מחודשת לשחור לבן, ויש לזה הרבה פרשנויות ומשמעויות, וכמובן הכברתי על כך מילים. אני חושב שבסופו של דבר התשובה לזה היא נורא ברורה. זה נורא יפה, וזה יפה לאנשים שבאמת באמת אוהבים קולנוע. אני חושב שסינפילים יש להם איזשהו משהו, סינפילים וצלמים יש להם משהו עם שחור לבן. גם בעיניי שחור לבן זה פשוט יפה, ואני אומר לכל מי שמבקש את הצעתי והולך לביים סרט סטודנטים או סרט קצר ואין לו הרבה כסף, אז אני אומר, צלמו בשחור לבן. זה ממילא סרטים ראשונים פונים קודם כל למיליה מאוד מצומצם של חובבי קולנוע, והרבה יותר קל לעשות סרט דל תקציב בשחור לבן מאשר סרט דל תקציב מה זה קל? זה פשוט יהיה יותר יפה. יש משהו יפה אוטומטית בשחור לבן בעיניי. עכשיו, זה לא רק בעיניי, אני רואה סביבי, אני רואה את היוצרים הגדולים חוזרים ונשענים על שחור לבן, וצלמים שלא נרגעים משחור לבן, ואני יודע שהם חושבים כמוני ומרגישים כמוני. זה פשוט יפה. תחשבו על בקולנוע הישראלי, על תיקון ועל לא בתל אביב, מהשנים האחרונות, כמה קל לעשות שסרט יהיה יפה מאוד בשחור לבן. אז גם, ויש את העניין התקופתי, בזיכרון הקולקטיבי, העבר הוא בשחור לבן, בגלל הטלוויזיה, בגלל הארכיונים, בגלל סרטי תעודה של פעם, בגלל שפעם, ככה היו סרטי הצילום של פעם היו בשחור לבן. אז כדי לדבר על העבר, אז הרבה פעמים פונים לשחור לבן, וזה מה שקנת בראנה עושה בסרט שמדבר על הילדות שלו, בבלפאסט ב-1969, הוא היה אז בן 8, יליד סוף 1960, תחילת 1961, וממש על היום הראשון שבו התחילו the troubles, המהומות, הצרות של המתח בצפון אירלנד, בין הפרוטסטנטים והקתולים, וקנת בראנה הפרוטסטנטי, שגר בשכונה המעורבת של פרוטסטנטים וקתולים, עד לתחילתם של המאומות המאוד אלימות האלה, של בקבוקי תבירה ואבנים וריסוק של, וסימון בתים של קתולים וקריאה של קריאה לקרוא לקתולים לצאת מהשכונות המעורבות, והכל קורה מנקודת מבטו של ילד, ילד נורא חמוד, והוא צובע את כל הסרט הזה בצבע נורא נורא חמוד, ולכן בלפאסט הוא סרט מאוד מאוד חמוד על רגע היום ונורא בהיסטוריה העולמית, ובוודאי בהיסטוריה של אירלנד ושל צפון אירלנד, והילד הזה כל הזמן מבוהל, אבל נראה שהכל מבהיל אותו, את הילד הזה, המאומות מבהילות אותו, והדרשות של הכומר הפרוטסטנטי, שמזהיר את כולם מפני הליכה לגיהנום, והסרטים שהוא רואה, הסרטים הם בצבע, זה נורא יפה, כל הסרט בשחור לבן, אבל הסרטים שהם הולכים לקולנוע הם בצבע, והריבים בין ההורים שלו. אבל בסופו של דבר זה סרט שנורא מתעסק ב... נורא מתעסק בנוסטלגיה, במבט ילדותי אירוני מן הסתם, על מציאות קשה, על ילד שלא מבין את הקונטקסט של הדברים, ולכן הפרשנות שלו היא פרשנות ילדותית, ואנחנו צוחקים ונהנים ומוקסמים מנקודת המבט הזאת. מבחינה הזאת זה קצת דומה לאופן שבו ג'ון בורמן ביים את תקווה ותהילה בשנות ה-80, שמדבר על הילדות שלו באנגליה של ימי הבליץ, של מלחמת העולם השנייה, כן, רגע היום בתולדות העם, העולם, אבל בשביל ילד זה ימים שבהם אין בית ספר. יותר מזה, מפציצים את בית הספר, אין בית ספר, בית ספר נהרס והילדים נורא נורא שמחים מהדבר הזה, כן? בליץ היום ונורא שהרס עיר שלמה, אבל גם את הבית ספר, ולכן הילדים שמחים. אז זה הרעיון, נראה לי שקנת בלנק, כשהוא בא לעשות את הסרט הזה, הוא הושפע מצד אחד מג'ון בורמן, מתקווה ותהילה, ומצד שני מאלפונסו קוארון, מרומא. אי אפשר להתעלם מזה שרומא היה שם קודם, וסיפר סיפור של במאי, שנולד באותה שנה בדיוק, ושמתעסק כמעט באותה תקופה, וגם בנושא הזה של מהומות והפגנות ברחובות, והכל מנקודת מבטו של ילד בשחור לבן. אז הדמיון עם רומא ועם תקווה ותהילה, אי אפשר להתעלם מזה. ובאמת, קנת בלנק שבשנים האחרונות כזה טבע בתוך הביצה ההוליוודית, קצת עם מרוול וקצת עכשיו עם הסרטים, סרטי אגתה קריסטי, חוזר לעשות משהו, קודם כל משהו טוב, כי הרבה זמן הוא לא עשה משהו באמת טוב, גם הסרטים שלו הוא עשה, הסרט על שייקספיר שהוא עשה לא מזמן לא היה טוב, גם הוא היה בשחור לבן, חברים של פיטר, לא אהבתי, גם הוא היה בשחור לבן, אבל פה זה סרט מקסים ומתוק, עם רגעים מאוד מאוד יפים מבחינה קולנועית, ורגעים מאוד יפים מנקודת מבט, אבל הסרט בסופו של דבר יש בו איזשהו סוג של משקל נוצה, הוא לא נורא משמעותי, הוא לא נורא... מעבר לזה שאנחנו רואים את את ההיסטוריה של צפון אירלנד מנקודת מבטו של קנת ברנה הצעיר, והסיפור של ההורים שלו ושל סבא וסבתא שלו, שהם גונבי הצגות נפלאים, זה ג'ודי דנץ' וקירן היינץ, מגלמים את הסבא והסבתא, ואת המתח הזה בין איזשהו סוג של פליאה, כן, הביזה הראשונה שלי, יש לנו סצנה מקסימה ונוראית, של הולכים לפרוטסטנטים, הולכים לבזוז סופרמרקט בבעלות קתולית, והילד נסחף עם כולם וגונב אבקת כביסה. זה רגע מאוד כואב ומצחיק בסרט. אז הרגעים האלה שאני מניח שהם כולם מבוססים או על זיכרונות שלו, על זיכרונות של בני משפחתו ובני דורו, של קנת ברנה מאירועי קיץ 1969, האמריקאים טסים לירח, אבל בצפון אירלנד הם מתחילים מלחמת דת, מתחילים ללכת מכות ולהטמין פצצות ולהרביץ ולגרש ולהרוג ולחסל, סכסוך אלים שנמשך 30 שנה, עד סוף שנות ה-90, הסכסוך הזה נמשך בצפון אירלנד. הוא פרנס כל כך הרבה סרטים, והסרט הזה קצת גרם לי לרצות לחזור ולראות את הסרטים של ניל ג'ורדן, ושל ג'ים שרידן, ושל שאר היוצרים שהתעסקו בסכסוך הזה. זה היה הסכסוך הישראלי-פלסטיני של, של, של אירלנד. אז קצת רוצה לחזור ולראות אותם, לעשות איזשהו סוג של מחווה לסרטים האלה, כדי לראות איך, איך במאים קצת יותר כועסים, וקצת יותר מודעים פוליטית, וכנראה גם קצת יותר קתולים. אני חושב שחלק מהכלילות שיש בסרט של קנת ברנה, זה כי זה מנקודת מבטו של הילד הפרוטסטנטי. כלומר, אם הוא היה גדל בבית קתולי, אני לא חושב שהוא היה עושה סרט כזה. הוא היה סרט הרבה יותר כועס וזוהם. שוב, בלי, הקתולים, הייתה להם את המחתרת העירית וכן הלאה, אבל נורא מסקרן אותי מה ניל ג'ורדן או ליאם ניסן חושבים על הסרט הזה, שמציג את התקופה הזאת שנקראת The Troubles, הצרות, המאומות, הפרות הסדר, בטון חמוד וחינני ומתוק מנקודת מבטו של ילד. נורא מסקרן. העניין הוא שהסרט הזה אמור להיות אחד הסרטים המובילים לזכייה באוסקר. הוא זכה בפרס חביב הקהל בפסטיבל טורונטו, שלפני זה ארץ נוודים והספר הירוק ומה עוד? אור ירח נדמה לי. הרבה סרטים שזכו בפרס הקהל בפסטיבל טורונטו, אחר כך זכו בפרס הסרט באוסקרים. אז בלפאסט אמור להיות אחד הסרטים הבולטים לזכייה באוסקר. מי שאמור לעצור ממנו, למנוע ממנו לעשות את זה, זה כוחו של הכלב, ושוב יש לנו פה מאבק בין הסרט של נטפליקס ובין הסרט של אופני יוניברסל, שזה בדיוק מה שהיה עם רומא ועם הספר הירוק. בדיוק, אותו סיפור. האם נטפליקס יצליחו לגבור על אולפני יוניברסל ולהביא את הספר, את כוחו של הכלב לאוסקר, ולא את בלפאסט הקליל יותר? יהיה מעניין לראות, אני לא יודע את התשובה לשאלה הזאת. הערה לסיום. גיליתי דבר נפלא. בנטפליקס שלי יש את לורנס איש הרב, פתאום גיליתי, לא סתם שיש שם את לורנס איש הרב, יש שם את לורנס איש הרב ב-4K, ברזולוציית 4K, שזה יותר טוב מהבלו-ריי שיש לכם בבית, אם יש לכם זה, וזה בוודאי יותר טוב, אולי כנראה מכל עותק שיהיה בבתי קולנוע של לורנס איש הרב עכשיו, אם אחד הסינמטקים יקראו לזה, הסיכוי שיביאו עותק 4K קלוש. אז לאוהבי לורנס איש הרב, למי שלא ראה את זה, ויש לכם נטפליקס, יש לכם טלוויזיית 4K בבית, הזדמנות לראות את הסרט הזה, כנראה הכי קרוב לעותק 70 מילימטר, כי 4K זה קצת דומה לפילם 70 מילימטר, אני חושב כרגע הפורמט הכי דומה ל-70 מילימטר, שבו הסרט צולם מלכתחילה. אז לראות את לורנס איש הרב 70 מילימטר בישראל, אין דרך לעשות את זה. בעולם זה מאוד נדיר, מדי פעם יש, אבל אם אין לכם דרך לראות את 70 מילימטר, אז הנטפליקס שלכם פשוט נותן מתנה. לורנס איש הרב ב-4K, עכשיו בנטפליקס שלכם. זהו, עד כאן סינמסקופ ברדיו הקצה, תוכנית מספר 322. שבוע הבא גם, כן? זוכרים? ימי רביעי, 9:00. לא זה, זה.
סינמסקופ, סינמסקופ. עם יאיר רווה.
That's the radio.
That's the radio.
That's a DJ.
Hi, man.
It's a radio for speaking to God.
A radio signal from another world.
Yeah.